כל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים, למי שאיתנו כאן באולפן, ישי פופובסקי ואשר גרייבר. אנחנו בתוכניתנו הנפש בראי היהדות. ננסה לגעת בסוג אדם שיודע לפגוע במצב הרוח שלנו. אבל לפני שניגע בסוג האדם הזה ובהתמודדות שלנו מולו, נזכיר שניתן להשיג את שיעורי הבוקר מ-6 עד 7 בבוקר כאייל תערוג בטלפון 054-84-77-627. ומי שמעוניין לעלות לשידור בתוכנית הזו בשאלות בנושא נפש האדם, האדם בחברה, האדם במשפחה, במערכת הנישואים, בהורות, ניתן להתקשר ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. אנחנו רוצים לדבר על אותו בן אדם שמצליח שוב ושוב לתסכל אותנו, לפגוע במצב הרוח שלנו. האדם הזה, המדכא, הוא מרבה להתלונן, הוא אוהב את זה, ואם אין לו על מה להתלונן, הוא ממציא על מה להתלונן. אם ננסה לשוחח איתו, לדבר איתו על נקודות אור שיש בעולם, הוא יתחיל להשתעמם. הוא לא יודע להיות מרוצה. כל פעם שישנה ידיעה שלילית, כל כך שמח שהיא שם, הוא מדבר עליה, הוא מעמיק בה, הוא מנתח אותה. האדם הזה יכול להימצא בחברתנו, והוא מתסכל אותנו. הוא יכול להכניס אותנו למצב רוח מדוחדך. לא פעם יש לו כל מיני הערות עלינו, יש לו כל מיני ביקורות. וגם אם הביקורות הן לא ישירות אלא עקיפות, אנחנו מרגישים את אותו כאב. אם אנחנו מרגישים טוב ביום מסוים, הוא יכול להעיר, אני לא מאמין שאדם צריך להיות שמח. אדם צריך להיות מוכן לגרוע מכל. או אמרות כמו, אשרי המאמין, לא בגלל שהוא באמת חושב שאשרי המאמין, יותר בגלל שהוא חושב מסכן המאמין, נאיבי המאמין. הוא לא מדבר ממקום של הערכה רבה, אלא יותר זלזול גדול. האדם הזה לא חושב אשרי המאמין, אלא הוא חושב מסכן המאמין. אלא הוא לא רוצה לומר בכל רמה שהוא חושב, הוא מסווה את האמרה שלו בצורה אלגנטית יותר. בסביבתו כולם יודעים שהוא לא משבח את המאמין, אלא מזלזל בו. כך גם האווירה שהוא מייצר, זלזול באחר. ההתנסות שלו, ההתנתקות מאחרים. ולא פעם, זה לא נעשה ידי אמרה חכמה כל כך, אלא פשוט על ידי אמרה של נונו, אולי משהו חושב בראש, והביקורות שלו הן ביקורות חשובות ונכונות. יחד עם זאת, היות שהאדם הזה הוא שיפוטי כלפי האחרים, מזלזל באחרים, לכן הביקורות שלו לא נשמעות. ואולי הוא אפילו לא שם לב שהוא שיפוטי. הוא לא רואה את השיפוטיות הזו. הוא אפילו יכול לומר אמרה בסגנון של אני? מה פתאום אני שיפוטי? אני אומר את האמת, או אני אומר לטובתו, או אני עושה לו טובה שאני אומר לו ביקורת, או אם הוא רוצה רק מחמוד כל היום אז שימשיך באשליות שלו. אלה הן אמרות מניפולטיביות. אלו אמרות שנשמעות חכמות, אבל אנחנו מרגישים שיש בהם משהו לא בריא ולא נכון ולא נעים. לא לחינם אנחנו מרגישים כך. זוהי מניפולציה. מניפולציה זו העברת מסר בצורה לא עניינית, אלא על ידי גורמים רגשיים. אם אדם בוחר בשביל להשיג משהו, זו מניפולציה. למה? הוא מצפה שאחרי יעשה שינוי בגלל הבכי. זה קורה הרבה במערכות ניסויים. אחד בוחר כי יש לו כאב ותסכול. אני לא מזלזל בכי הוא זה, בתסכול ובכאב. יש כאב. יש תסכול אמיתי לבן או בת הזוג. הכאב הזה גם ראוי למקום של הידברות, הבנה וריפוי. יחד עם כל זה, לא נכון שבני אדם עושים שינוי אחד למען השני מהמקום הזה. אם לדוגמה האישה עצובה מאוד עד כדי בכי ודמעות, שבעלה לדוגמה לא עוזר בבית, מגיע מאוחר מהעבודה, בעלה מרחם עליה, אומר, בסדר, בסדר, אל תבכי, אני אחזור מוקדם יותר מהעבודה, ויהיה בסדר. האם בגלל שהיא בכתה והוא אמר שאחזור מוקדם יותר מהעבודה, זה מה שיהיה? התשובה היא, סביר להניח שלא. הוא יחזור יום יומיים מוקדם יותר, ואז בהדרגתיות הוא יתחיל לשכוח מההחלטה הטובה שלו. הוא יחזור לשגרת מרץ העבודה, לא בגלל רוע לב חלילה, אלא בגלל שהוא לא עבד על השינוי שלו. לא מספיק לומר שעושים שינוי בשביל לעשות שינוי בחיים. צריך שלאדם תהיה אסטרטגיה נכונה. שינוי לא בא על ידי הצהרה או אמרה או רגע של התעוררות והרבה מוטיבציה. בני הזוג שאנחנו מדברים עליהם כעת יכולים להיכנס למערבולת לא בריאה שבה אישה בוכה ומצפה שהבעל יעשה שינוי, הוא מבטיח בלב שלם, ובאמת הוא לא מצליח להתמיד בשינוי. לא מרוע לב, אלא בגלל שכל ההליך נעשה מהמקום הלא נכון. כל ההחלטה, כל התהליך, כל ההשפעה נעשו ממקום לא בריא, ממקום של רגשות אשמה. הוא נעשה ממקום של תסכול וממקום שבו הבעל רוצה כעזרה ראשונה להרגיע את המצב הרגשים. אם רוצים שיהיה שינוי אמיתי, מה שצריכים לעשות שני בני הזוג, לדבר על הבעיות, על הצרכים, על הרצונות, על הציפיות, אז מהמקום הזה מגיעים להסכמה, לפשרה שמתאימה לשני בני הזוג. לא בגלל רגע או אפילו פרק זמן ארוך של תסכול אחד, בני הזוג או אחד מהם יעשה שינוי לאורך זמן. הציפייה להשפיע על מישהו אחר שיקבל את הדעה שלנו, מבלי שאנחנו מאפשרים לו מקום שידבר, יביע את עצמו, יראה כמה זה מתאים לו, זוהי מניפולציה. מניפולציה זוהי דרך שבה אנחנו מנסים לשכנע את האדם האחר, מבלי שאנחנו מאפשרים מקום לרעיונות שלו, לגישות שלו, לרגשות שלו. אנחנו מנסים לפתור בעיה בצורה רגשית, משכנעת, וקופה את עצמנו עליו על ידי הרגשות, מבלי שפותרים את זה בצורה עניינית. צורה עניינית הכוונה היא שמה הצרכים שלך, מה הצרכים שלי, איך עושים תהליך שמתאים לכולם. אותו דבר, האדם הנכבד שאנחנו מדברים עליו, הוא מדבר בשם ההיגיון הצלול והאמת הצרופה. האדם שמדכא ומתסכל את האנשים האחרים. הוא אומר, אני רק אומר מה שאני מרגיש. אני אומר מה שאני מבין. אני אומר ביקורת פה, ביקורת מדי פעם שם. אני מרגיש שאני אומר את הדברים הנכונים. אם בני אדם לא רוצים לשמוע את הביקורות שלי, זו בעיה שלהם. אני אדם אמיתי. הוא לא בודק את עצמו עם ההבנה, התובנה שלו נכונה. הוא לא בודק את עצמו עם התובנות שלו יעילות. הוא לא בודק האם האדם ששומע את הדברים הוא במצב רגשי שזקוק לשמוע ביקורות בונות או אולי עידוד ותמיכה. הוא לא בודק האם האדם ששומע את הדברים חושב כמוהו או לא. הוא לא בודק האם האדם ששומע את הביקורות רוצה להגיב. הוא לא בודק איך האדם ששומע מרגיש אחרי שהוא שמע את הדברים. טוב או רע? הוא מפספס את כל המימד האנושי, הבין אישי בדיאלוג. וספק אם גם הגיונית הוא צודק, אבל הוא בשלו משלה את עצמו שהוא יכול לזרוק אמרות לחלל האוויר, כולם ישמעו מה שיאמר, ואולי יחפשו פירושי רש"י ותוספות להעמיק בדברים שלו. זוהי האשליה שלו. הוא לא מקדם אנשים, הוא מתסכל אנשים. הוא חכם בעיני עצמו, חכם בעיני האנשים שלא מזהים את העקיצה שלו. הוא בגדול יצליח להשחיל איכשהו את הרעיון שכל מה שקורה לנו, כל הדברים הרעים שקורים לנו, כל הצרות, כמובן, כי לא הקשבנו לו. הוא מעביר מסר, הוא הצודק, האחרים הם הטועים. הוא כמובן לא מוכן לקבל מאחרים מסרים. האסטרטגיה שלו, בלי לשים לב, בעקביות, לערר את הביטחון העצמי של האנשים האחרים. כל אחד יכול להשמיע מדי פעם הערה מדכאת ומתסכלת. ביקורת חסרה תועלת או עקיצה גלויה או סמויה, זה עדיין לא הופך אותנו לאנשים מדכאים ומתסכלים את האחר. האדם שמצליח לפגוע במצב הרוח של האנשים האחרים, הוא סוג אדם שבהרבה מקרים סבל הרבה בילדות שלו מכל מיני חוויות שליליות. הוא נושא איתו, בלב שלו, כל מיני אבנים רגשיות כבדות, כל מיני חוויות כמו האשמות, ביקורות, שוב ושוב האשים אותו בילדות שלו. כיום בהווה, הוא לא יכול לשאת את המעמסה הרגשית הזו, הוא משליך את המעמסה הרגשית הזו על אנשים אחרים. יש לו הצטברות של תסכולים מהעבר שלו, ובמקום לפתור אותם, להעביר אותם, להתגבר עליהם, הוא ממשיך לשאת אותם. יש לו תחושה של מרירות בתוכו על החיים. הוא אולי אפילו לא שם לב לזה. אבל אם נבחן את הרגשות שלו, נזהה את זה מיד. נראה שהוא בהרבה שעות במהלך היום אומר לעצמו, מחשבות כמו, אין סיכוי להצליח. אנשים הם סתם נצלנים. כל אדם חשדהו וחשדהו עד שתמצא שצדקת בחשדות שלך. במילים אחרות, זה סוג אדם שבעבר שלו סבל כל מיני חוויות שליליות, העמיס על עצמו אבנים רגשיות כבדות מאוד, ואז עד היום הוא עדיין סוחב אותם. כעס גדול על העבר שכיפח אותו, הוא עדיין לא פעם יכול לשחזר את הפחדים שלו מגיל הילדות, הערות, ביקורות, הוא גורר אחריו חוסר שביעות רצון באופן קבוע. הוא משוכנע שאנשים נגדו. הוא רואה במלחמה עם הסביבה, הישרדות. הוא לא תמיד רואה דרך אחרת לחיות את החיים. ואז הוא לא מבין למה אנשים לא רוצים את קרבתו. הוא עוד יאמר, מה שאנשים מתרחקים ממני זה בגלל שהם מקנים בי. או בגלל שהם מפחדים שאני אהיה טוב יותר מהם. כל מיני אמרות שאולי מתיישבות על ליבו של ילד בן 4 שכועס על כך שילדי הכיתה לא משתפים אותו במשחק, ואמא שלו אומרת לו שאם מציקים לך זה בגלל שמקנים בך. האדם הזה גם לא שוכח תינה, הוא לא שוכח את מי שפגע בו, העליב אותו. אולי הוא יאמר שהוא סולח. לפעמים הוא יאמר, אני סולח לכולם, לא שומר כלום בלב. כך הוא אומר, אבל הלב שלו מלא תינה וכעס ועוינות כלפי אנשים אחרים. זה לא תמיד בא ידי ביטוי במילים בוטות ומאשימות, אלא בהרבה מאוד מקרים זה בא ידי ביטוי בעצם התסכול שלו מהחיים. האדם הזה יודע לסמוח מדי פעם, הוא יכול לצחוק מדי פעם, אבל התחביב שלו לבקר, להתלונן על החברה, על העולם. אדם כזה אולי נהנה מדי פעם מדבר על חוויות משמחות מהחיים, אבל לא בגלל שהוא אוהב את השמחה, אלא יותר בגלל שהוא זקוק מדי פעם להפסקה קטנה, מלדבר על הכאבים התסכולים שיש בחיים ובעולם הזה. בגדול, התחביב שלו לדבר על העולם, כמה הוא רע וקשה. יחד עם זאת, מדי פעם, כמו כל דבר טוב בחיים, גם הוא מרגיש שצריך מדי פעם הפסקה מהדברים הטובים ביותר מבחינתו, שזה אומר למצוא את הנקודות השחורות של החיים, את התסכול, חוסר הסיכוי להצלחה והתקדמות בחיים. ביום טוב שלו, אם נדבר איתו על העולם היפה והטוב, הוא עלול לפהק. התחביב זה להתלונן. התחביב זה לספר כמה העולם הוא מקום רע. ואם רק נספר לו על איזושהי חוצפה של מנהל עבודה זה או אחר, על מזכורת שמנה של פלוני אלמוני, מבחינתו זה כמו מים קרים על נפש היפה. הוא יתחיל לדבר על זה, לנתח את זה, יסביר מכל הכיוונים, ידבר על זה שוב ושוב. הוא יצליח למצות מהסיפור השלילי את כל הרוע שיש בדבר. הוא גם אוהב להיות בחברת האנשים שהוא מצליח להכניס אותם למצב רוח של דכדוך. כך הוא שולט עליהם. כך הוא גם משחרר את האומס הרגשי שלו מעצמו על אחרים. הוא לא תמיד יאהב להיות בחברת האנשים השמחים שקשה להשפיע עליהם. הוא קורא להם הנאיבים או חסרי הבינה, אנשים שפועלים רק מתוך רגש. כאילו שהוא אדם שכלי כל כך. הוא לא מרגיש שגם הוא פועל מתוך הרגש. הוא פועל מתוך רגש הפחד. זה הרגש שמניע אותו. הרגש הזה מפעיל אותו, או משתק אותו. האדם הזה הוא מאוד רגשי, רק לא רגשות יצירתיים, שמחים, אלא רגשות כמו רגש הפחד, זה הרגש שמניע אותו. הוא אולי משתמש בשכל, אבל המנוע שלו זה הפחד, והפחד משתלט על המוח שלו ומנווט את כיווני החשיבה שלו. הוא אוהב להשלות את עצמו שהוא אדם חכם. אבל שערי אשליות לא נסגרו והוא חכם בעיני עצמו, ולא תמיד להיות חכם בעיני מי שאינו כזה, זה המבחן, להיות חכם, כי המבחן לא מסובך כל כך. איך נזהה את עצמנו ונדע לא להיות במקום הזה? התשובה היא שחשוב שנקשיב לעצמנו, שלא נהיה במקום שבו אנחנו שוב ושוב מדברים עם עצמנו בראש שלנו, כמה רע, כמה קשה, כמה מסובך כאן העולם הזה. כי את המחשבות האלה אנחנו משדרים, בהבעות הפנים, במילים שאנחנו בוחרים להביע את עצמנו. אם אנחנו נוהגים שוב ושוב להשתמש בכל מיני אמרות קיצוניות כמו, זה לא נורמלי, זה לא הגיוני, הייתי צריך לעשות את זה אחרת, זה איום ונורא, זה זוועה, כל מיני אמרות כאלה, לא פעם, אם הן עוברות מדי פעם, זו לא בעיה, אבל אם הן עוברות שוב ושוב בראש שלנו, יכול להיות שאנחנו יוצרים מערכת דרמטית מדי, ממציאות שהיא לא תמיד כזו. המדד הוא האם אנחנו בראש שלנו, בינינו לבין עצמנו, חושבים בצורה קיצונית ודרמטית. ועוד נקודה חשובה, איך אנחנו חושבים על אנשים אחרים. האם אנחנו בראש שלנו, בינינו לבין עצמנו, ביקורתים כלפי אנשים אחרים? האם אנחנו מאשימים אנשים אחרים? ואחרי שאנחנו מאשימים אותם, אנחנו אומרים לעצמנו בראש, ריחמתי עליו ולא אמרתי לו כל מה שהייתי צריך לומר לו. הייתי עוד בסדר איתו. מצד שני, אם אנחנו אומרים ביקורות, ומדי פעם מרגישים לא נעימים, ואז אנחנו אומרים לעצמנו בראש, אנחנו מתחרטים ומנסים לשפר את האווירה, זה בסדר וזה נורמלי שזה יקרה מדי פעם. לא מומלץ, אבל כן, זה כבר מעיד על אדם שמודע לכך שהוא מתסכל את האנשים האחרים. נצא בעזרת השם להפסקה קצרה, ולאחר מכן, אתם המאזינים יכולים להתקשר ל-03-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903 או אדם בתוך מערכת החברה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול את הרב, אני אברך, ואני לומד במסגרת ישיבתית עם בחור. עכשיו, הבחור הזה יש לו... כמו הרבה בחורים היום, יש לו קשיים בלימוד. הקשיים האלה נובעים בעצם מאבא שלו שהכריח אותו כל החיים ללמוד, והוא השפיל אותו, ובקיצור, סיפור די קשה. עכשיו, הבחור עצמו הוא מאוד עצוב, והוא מכונת בתוך עצמו. וקיצור, מה שאני רוצה לעשות זה לפחות להחזיר לו קצת טעם בלימוד, שמחת חיים. השאלה, איך אני כבר לומד איתו תקופה די ארוכה, ואני לא מצליח לעשות את זה בשום דרך. השאלה אם יש איזשהו רעיון.
טוב שאתה מתקשר. גם אם לא נמצא פתרון, אני מקווה שנמצא משהו, אבל טוב שככה אתה דואג לילד, וזה יפה, וזה טוב, מחמם את הלב. נקודה שהיא חשובה בהקשר הזה, נראה שכל פעם שאתה לומד עם הבחור, הוא לא בטוח חווה את הלימוד כחוויה של לימוד, אלא יכול להיות שהוא חווה את החוויה כמבחן. כלומר, אם אני מבין נכון, לפי הרקע שתואר כאן, הלימודים של הילד הם לעולם לא היו חוויה, אלא הם תמיד היו, או בהרבה מדי מקרים, הם היו מבחן. אתה שווה, אתה לא שווה, אתה טוב, אתה לא טוב, כמה אתה טוב.
נכון.
לכן אני לא רואה איך הלימוד כיום יהפוך להיות מקור החוויה שלו. אני לא אומר להפסיק ללמוד, אני כן אומר שאם והיה ואני רוצה ליצור חוויה איתו, הייתי חושב שכדאי ללכת למקום אחר. כדאי ללכת לראות איך אנחנו מייצרים איתו חוויות חיוביות שמתאימות לגיל שלו, משחק זו או אחר, אתגר זו או אחר, פעילות זו או אחרת, משהו שמתאים לגיל שלו, חוויות. אני כן הייתי מרשה לעצמי בכל אופן לחשוב שכדאי גם, כמו שיש שכר על הדרישה, יש כך שכר על הפרישה, באותו פרק זמן שלומדים, יכול להיות שכדאי לחשוב על זה, ויסל אחריו, יסתלק מן הספק לבדוק שזה גם נכון. אפילו לעצור מדי פעם את הלימוד, ובאותו זמן של לימוד, לשחק איתו, להיות איתו, לפעול איתו, לעשות משהו שמשמח אותו. למה? בשביל שהוא יאהב אותך.
כן, הנקודה שהוא, כן יש בינינו קשר, ואפילו, כן, מאוד התפלטי, ובמהלך הזמן מאוד נוצר גם קשר עמוק, הוא אף פעם לא דיבר על המצב שלו עם בני אדם, ואיתי כן. כן, יש קשר טוב, אני לא...
כשאתה אומר קשר עמוק, הכוונה היא קשר שהוא מרגיש יכולת של הדמות סמכותית, הוא סומך עליה וכדומה. אבל אם אני מבין, חסר לו את המימד החווייתי, השמחה, הכיף בחיים. סליחה שאני אומר אולי מילה שהיא עממית מדי, אבל זו תחושה יסודית שהוא היה אמור להרגיש את השוא הקטן, ואת זה, אם אני מבין נכון, זה כנראה נחסך ממנו בגילאים מוקדמים, מתי זה לא היה נכון שזה יחסך ממנו. וזה מה שאני אומר, האם היינו מצליחים ליצור מערכת שהוא ירגיש תחושה שחוויה חיובית. זה שהוא סומך עליך ויש ביניכם קרבה והוא מספר לך מה קורה, זה נהדר, זה פתיח טוב. רק הייתי מוסיף לכאן את הממד הנוסף, ממד החוויה, שלו טוב, נעים. ואז המקום
אבל
הזה...
אבל כאילו, אני הרבה פעמים שאלתי אותו מה יסמך אותו, יניר.
הוא לא יענה לך. הוא לא יענה לך, כי... הוא לא יענה לך כי אין לו אמון בחוויה המשמחת. אין לו אמון שבאמת יכול חוויה משמחת. אין לו תשובה ברורה. אין לו רקע. זה, אני אהיה קיצוני. זה כמו שנשאל אדם שלא דובר סינית, איך אומרים מילה בסינית. הוא לא יודע, כי הוא לא חווה את זה. הוא לא מספיק חווה את זה. אני כן חושב שזה צריך להיות בבחינת, את פתח לו. כלומר, שאתה עצמך תיזום, תיצור איזשהו חוויה כזו, לא פעם ולא פעמיים, אלא מספר פעמים. ואז בהדרגתיות...
אתה יכול לתת דוגמה?
הכל תלוי לפי הגיל, אבל... אני חושב
שהוא בן 18.
אני חושב שאולי יותר טוב לשאול נערים בני 18 כיום, מה החוויות שמסמכות אותם, יכול להיות שזה לאכול משהו ביחד, לעשות פעילות, אני לא יודע.
לא, זה עשיתי, ניסיתי כל מיני דברים, דווקא יצאנו לאכול ביחד, הבאתי אותו בבית שלי.
זה טוב, אבל לא יודע אם טוב בבית, אולי אפילו מקום שהוא טיפה יותר חיצוני, אני כן חושב שהייתי מתייעץ פה עם מישהו בן 18, שייתן תשובה יותר ברורה, איזה חוויות מסמכות יכולות להיות. אני כבר קצת פחות זוכר, ואני לא יודע אם מה שהיינו עושים, אנחנו בני 18, זה מה שעושים כיום. אז בזה אני לא לגמרי יכול לעזור, אבל אני כן אומר, זה העיקרון. לעניות דעתי זה מה שחסר, כי כבר יש קשר והוא סומך, אבל חסר את החוויה, את הכיף, את הנעימות, את החוויה הטובה, זה חוויה אנושית בסיסית. ואז למקום הזה אני אמין שעוד צינורות יכולים להיפתח. כמו שנפתח צינור אחד, שזה היה הצינור הזה של, שהוא נפתח אליך. אבל כן חשוב לומר שאתה בזהות שלך, איך שהוא תופס אותך ורואה אותך, הוא רואה אותך בתור הדמות הסמכותית, בתור אדם רציני, דמות סמכותית וכדומה. לכן זו גם עבודה שלך טיפה להיפתח ואולי לספר לחוויות ודברים נחמדים מצדך ולפתוח טיפה את הלב, ואז הוא ירגיש ש... אתה לא רק החברות מעל הדמות הסמכותית, אלא אתה גם חבר טוב. אז זה לא רק עבודה של לעשות איתו פעילות, זה גם עבודה מבחינתך להיחשף ולהיפתח. ואז יהיה לו גם קל יותר, יגיד, או, יהיה, הדלת פתוחה ואפשר להיכנס, ואפשר גם לפתוח מערכת חדשה של רגשות.
הבנתי. תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה. ערב טוב.
דוד, תודה מרכז.
כן, דוד.
שאלה שלי כזאת, בקשר לבירור על מורה. הילד שלי תמיד מדווח מתחילת השנה של לא טוב לו עם המחנך שלו, שלומד איתם כל היום, ואין לו חשק בלימוד תורה, הוא מרגיש מתח, לחץ, חרדה, כל מיני הרגשות לא נעימות. עכשיו, אני שומע מהילד, ואני דבר ראשון חייב לדאוג לילד.
כן.
עכשיו, כשאני... אז לא פניתי מיד, רק כשזה מאוד הצטבר, אז שלחתי מכתב למורה, והוא לא התייחס, וזה עוד יותר התווסף להרגשות שכאילו אין פה הבנה של הרגע של היפ, ואין לה התייחסות. עכשיו, כשסוף סוף דיברתי עם המורה,
כן, מה הוא אומר?
נזהרתי לא לבוא בהאשמות, אלא אני רוצה לברר, היה כאן כל מיני מקרים, כל מיני תגובות, כל מיני דברים ש... שהיה נראה לי שלא, אין התייחסות לרגע של הילד ולמאמצים שלו וכו' וכו'.
כן.
עכשיו, כשעשיתי את הבירור הזה, ואני נקבתי בכל מיני דוגמאות וכו' וכו'. אז המורה הגיב שהוא לגמרי לא מבין, וההפך הוא הנכון, שהוא כן מעריך וכן מחזק, כן עושה עבודה טובה. זאת אומרת, עשיתי את זה מתוך בירור. אמרתי, אני גם לא מאשים בצורה אחרת, רק עשיתי... סופו של דבר יצא שהמורה יצא פגוע מאוד, נעלב מזה... וממש, עכשיו, לא נעים לי. מצד אחד, אני לא מהסוג ההורים מאוד הביקורתיים, שאני רוצה לבוא בהשמות ותלונות.
אם אני מבין, השאלה היא, היה חשד, אנחנו עדיין יודעים אם הוא אמיתי או לא אמיתי, אבל כן, בעקבות החשד, המורה מרגיש מואשם, וזה יצר אווירה רעה.
בדיוק. עכשיו, שהוא בעצם יצא פגוע, שהוא כל כך משקיע. עכשיו, אני אמרתי את כל המקרים, את הדברים, אמרתי, אני מאוד מודאג, ועכשיו, אמרתי את זה כדי להעלות את כל הדברים על השולחן.
אתה אמרת את המילים, אני מאוד מודאג, ואז למה אמרת את זה?
לא, בתחילת השיחה. אמרתי, כאילו, כי הוא לא רצה בדיוק לדבר, זה היום שישי, אמרתי, אולי נקרא פגישה, ואז אמרתי, כאילו, אני מאוד מודאג, אז הוא אמר, אוקיי, אז דבר עכשיו, נשמע, כאילו. ואז כבר פתחתי את הכל, כאילו, על ה... הכל על השולחן, כי הייתי חייב לטפל. זאת אומרת, יצא שאני בקונפליקט, מצד אחד אני חייב לדאוג בראש ובראשונה לרגע של הילד. מצד שני, אני גם, אני פתחתי ברגע של המורה, שכנראה עושה עבודתו נאמנה, וכנראה יש לילד בעיה רגשית שהיא לא קשורה אליו, אבל אני סייגתי דבריי, אני אמרתי ש...
אז השאלה היא עכשיו איך אנחנו, מה, איך אנחנו עכשיו
קונים? מה עושים במקרה שיש לי צורך לבוא בבירור כזה, ומצד שני גם שלא יצא שאני גורם לו תסכול ל...
אז נענה לשתי התשובות, ננסה בעזרת השם לענות לשתי התשובות. התשובה הראשונה, מה אנחנו עושים כאשר יש לנו בירור כזה? התשובה היא שאם יש לנו בירור לעשות, טוב להגיד למורים, פחות מילים, פחות מילים שבעיני מורים הן נשמעות קשות. מילה כמו אני מאוד מודאג, זה מילה מאוד הגיונית לומר אותה מצד ההורים, מאוד לא הגיונית לומר אותה מצד המורים. כי כשהורה אומר אני מאוד מודאג, אז המורה לא מפרש, יש כאן דאגה וצריך להרגיע, אלא יש כאן האשמה. לכן כדאי כן לומר, לא אני מאוד מודאג, אלא יותר לדבר על הילד כמה שיותר במקום ענייני. לדוגמה, אני מרגיש שהילד פחות שמח, פחות מתפקד, אני לא יודע למה זה, והייתי שמח לשמוע את הצדך, זווית הראייה שלך, אם אתה רואה משהו מיוחד וכדומה. זאת אומרת, כמה שפחות לערב מימדים רגשיים, בטח לא אשמות, אבל גם מימדים רגשיים, וכמה שיותר לדבר על הילד ועל תוצאות. אני מבין שאולי זה לא הוגן, אני מבין שאולי זה לא פייר, ואני מבין שמבחינתנו ההורים אנחנו אומרים, הילד סובל, ואנחנו יודעים בדיוק למה זה, ואנחנו רוצים להגיד כל מה שנמצא בתוך הלב, וגם אנחנו מסתייגים לומר כל מה שבלב, ובכל זה לא בסדר. אני מבין שאולי זה לא צודק, כל הרעיון, אבל אין מה לעשות, בין בני אדם לא תמיד אפשר למצוא את הצדק. אז זו ההתנהלות הראשונה, ולדבר על התוצאות. התוצאות של הילד הם כך וכך, ואני מרגיש רע, ומה אתה רואה ואיך אתה רואה וכדומה. המורה יגיד, אני לא ראיתי, זה לא נראה לי ככה, או יגיד, אני אתחיל לשים לב ואשים דגש וכדומה. מה שלא יהיה, כדאי לומר למורה, תודה רבה על הרגישות, על השימת לב. אם זה בסדר מבחינתך, אני אשמח אם נוכל לדבר, אם זה לא מפריע לך, נתקשר עוד שבוע, רק נראה שהכל מתקדם, הכל נע, אפילו בכיוון הדרגתי, שהכל נע קדימה. ואז בתהליך מתמשך, שבוע אחרי שבוע, או שבועיים אחרי שבועיים, כל פעם כמה דקות, לראות מה קורה ומה נשמע. ברגע שמורים יודעים, אולי הם לא יאהבו שאנחנו אומרים את זה כעת, ברגע שמורים יודעים שהורים נמצאים ברקע, לא צריך להיות ברקע יותר מדי. ברקע של, הם רק שואלים מה נשמע, מה קורה, ומורים יודעים, זה סוג ילד שההורים שואלים, וזה סוג ילד שההורים לא שואלים, אז השאלות האלה הן עצמן עוזרות למורה, ברקע שלו, ברקע במוח שלו, תמיד הוא יאמר עצמו, ברקע זה נמצא שם, זה ילד, צריך לשים לב, זה ילד ההורים שואלים, זה ילד ההורים דואגים, הם יותר שמים דגש. ואם מישהו אומר זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צודק, אני מקבל את הטענה, אבל בינתיים ככה העולם מתנהל. כשהוא ישתנה, אז נוכל לפעול בצורה אחרת. כך הם בינתיים פועלים הדברים, וכך פועלים בני אדם. זה לגבי איך כדאי לברר? אז כדאי לברר בצורה מאוד עניינית על בסיס התוצאות, ודבר שני, בצורה קצרה, כמה שיותר קצרה, ובמקום את כל השיחה יבת אחת, לחלק אותה את השלומים, ולומר, בסדר, אני קיבלתי, תודה רבה להתעיינות, אני אשמח אם נוכל להתקשר עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד 10 ימים, לבדוק, וכך הוא יודע שאנחנו נמצאים ברקע, ובגדול זה יותר טוב מאשר שיחה אחת, מתמשכת וארוכה, בטח ביום שישי לפני שבת, כשהוא לא כך מעוניין לנהל את הדיאלוג, וכל מה שהוא הסכים לנהל את הדו-שיח, זה בגלל שהוא הרגיש ישנה דאגה, וכנראה הוא לא רצה להיכנס לשבת בצורה לא נעימה, או רצה להרגיע, אבל זה לא נעשה במקום הטוב. גם אם היה לו הרבה יותר דברים להגיד, אבל זה מתואר, כך אני מבין, שזה לא נעשה עם מקום טוב. זו לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, מה אנחנו עושים בשביל לנסות לנטרל את החשדות שהצטברו, או שהיו בעקבות השיחה. אני כן חושב שכדאי להגיד למורה שאנחנו אולי היינו קצת לחוצים ודואגים. אני מצטער אם התרדנו, אם זה היה ככה לא נעים יום שישי, מאוד מודים לך על כל העשייה, על כל הנתינה. אנחנו גם מרגישים שיש הערכה ויש מאמץ ויש עשייה. את המילה הזו לומר כי אם באמת אנחנו מתכוונים אליה, לא לשקר. באמת, אם אנחנו באמת מרגישים, אם לא, אז לא להגיד את זה. ואחרי זה, באותה נשימה, להמשיך ולומר, אשמח אם נוכל מדי פעם רק להיות בקשר, לראות מה קורה עם הילד. רק לראות שהוא מתקדם, נע בכיוון טוב, וזהו. ולסיים את השיחה.
כל הדברים האלה זה בדיוק מה שעשיתי במוצא שבת.
יפה.
מבלי לדעת שהוא באמת נעלב ונפגע, כי יצאתי מהשיחה בצורה של ביררנו, זה היה בירור הדדי.
הבנתי.
עכשיו, בדיוק כתבתי לו את המילים האלה, מה שאמרת, והילד נתן לו את זה ביום ראשון, ובאמת המנהל עדכן אותי שזה כאילו זה הציל את המצב, כי הוא היה מאוד פגוע, וקיבל את זה ביום ראשון, אז זה ככה, כאילו, כי אם לא, הוא היה מזמן אותנו. המנהל אמר, כמעט זימנתי אתכם לשיחה, כאילו שהם המורה אחד מהאנשים של הצוות מאוד טוב שם, וזה כאילו מאוד נפגע.
יפה, מאוד.
זה ממש היה במקום. עכשיו, ואני בכלל לא ידעתי שבאמת נעלה ונפגע כמו שזה.
כנראה שכן ידעת אם שלחת מכתב. רק לא ידעת להגדיר, זה הייתה לך תחושה חזקה.
זה חשש, זו הגשה אולי. עכשיו,
זה החשש שהיית אותך.
זה כאילו סתם את החור שנפער.
יפה.
עכשיו, האם אני צריך לעשות גם מעבר לזה כדי לתקן, אלא מאז לא דיברתי איתו. לדבר, דרך אגב, רק עברו 4 ימים, אבל האם אני צריך גם, נגיד, לקראת סוף השבוע או לקראת שבוע הבא, להתקשר ולשוחח כדי ממש לנקות את המשקע, לנקות את המשקעים ולומר לו ש...
אני ממליץ יותר...
עיקר הבעיה זה אצל הילד, והוא קצת מגזים, ויש לו קצת קושי רגשי,
לא ממליץ להשתמש בילד בנקודה הזו. אם והיה ואתה רוצה לשפר את המצב, אני הייתי אמליץ לעשות משהו אחר. הייתי אמליץ, תלך מדי פעם כשאתה אוסף את הילד, או הולך מדי פעם למקום איפה שהוא לומד, תסתכל, תגיד שלום למורה, תלחץ לו יד, תודה רבה, תחייך אליו, רק בקשר כזה. דברים קטנים, לא דברים גדולים.
כן. אבל להוסיף משהו שכאילו, אני לא בהאשמה, זה כבר הובהר.
כי עיקרון זה כבר הובהר, ברגע שאתה תייצר אוויר, אם במכתב הבהרת את זה, כמו שאתה מתאר את זה, אל תגיד את זה עוד פעם. אחר כך זה נשמע שההורה הוא כבד מדי, קשה מדי, מסובך מדי, רגיש מדי. מורים באופן טבעי, ואני לא מאשים.
לא, העניין אני פשוט לא נעים לי, אני לא רוצה לגרום עוגמת נפש למשורי, מכיוון שאני בעצמי הייתי מורה ולשעבר, עזבתי את זה. ואני יודע שזה לא נעים, אז אני בעצמי לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אבל...
אם עברת את זה, אם עברת...
זה נעשה רק מתוך דאגה לילד.
ברור, אם עברת את זה פעם אחת, רק בכל מיני אינטראקציות, יחסי גומין קטנים, בזה תתקן את זה. שלום, שלומך, חיוך רחב, לחיצת יד, תודה רבה על הכל. האווירה הטובה השגרתית הקטנה הזו, ברגעים הקטנים האלה, הם אלה שייצרו וישפרו את האווירה.
מסגמור, תודה רבה, לילה טוב.
בבקשה, לילה טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב, אני מאזינה קבועה של התוכנית, ואני מאוד מודה לכם, ממש מהמם.
תודה רבה.
והדברים שהרב דיבר בתחילת התוכנית, ממש בדיוק 100%, אבל השאלה, איך אפשר לעזור לבן אדם הזה, ואיך זה בכלל נקרא, איזה סוג טיפוס, איך זה נקרא הטיפוס הזה?
זה סוג אדם שהוא בגדול מכניס אותנו למצב רוח מדוכדך, הוא אדם מדוכה, זה יכול להיות האדם הציניקן, האדם השיפוטי, זה בגדול האדם שנמצא המקום הזה. חשוב שהאדם הזה, כשהוא מתייחס אלינו, כמו שתיארנו בתחילת השיעור, בתחילת התוכנית, הוא בהרבה מאוד מקרים ציניקן כלפי תחושות שלנו והרגשות שלנו. חשוב מאוד שהאדם הזה, כשהוא מתייחס אלינו, כמו שתיארנו, שלא נתייחס אל כל האמרות שלו. חשוב מאוד, כשאנחנו בסביבתו, שניקח אוויר, ונדע לא לקחת שום דבר ממה שהוא אומר רגשית, כי הוא לא מדבר ממקום של חשיבה עמוקת, הוא לא מדבר ממקום של חשיבה עמוקה, אלא ממקום של סבל מתמשך בינו לבין עצמו. חשוב גם שכשהאדם הזה מדבר על מה שמטריד אותו, ועל הקשיים שלו, על קשיים שיש בעולם, לא להיכנס לדיאלוג יותר מדי טוב, אפשר לומר לו שאנחנו מבינים שזה קשה, זה לא נעים, ומיד לאחר מכן להחליף נושא, או לא להמשיך את הדיאלוג. לפעמים גם צריך אחרי כמה דקות של הימצאות בחברת אדם כזה, לצאת מהבית או מהחדר או מהמקום שבו היינו איתו, לנשום אוויר, לשנות אווירה, לשנות דפוס חשיבה, שלא פעם נכנס בנו בעקבות הפגישה עם אותו אדם, ואנחנו לא תמיד מרגישים את זה, כי לפעמים זה 5 דקות, 10 דקות של דו-שיח מתסכל, מעציב, מכניס אותנו למצב רוח מדוכדך, ואנחנו לא תמיד שמים לב לזה, אבל זה מצטבר וזה מתווסף, וזה יכול לפגוע באדים, באנשים שסביבתו.
כן, אבל איך נעזור לו? איך אני עוזר לעצמי, אבל איך נעזור לו?
בדרך כלל,
אדם... רק להגיד שטוב, אני מבין ולהעביר נושא, בסדר? אבל איך נעזור לו שיצא מהמצב?
לעזור לו שיצא מהמצב, בדרך כלל, אדם כזה הוא לא כל כך מאמין במצב אחר, ובשביל לעזור לו לצאת מהמצב, זה בהרבה מאוד מקרים, סליחה, פעילות. פעילות רצופה של יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, לשדר לו האווירה הפוגעת שלך, היא בכלל, בכלל לא מעניינת אותנו. ועד הרבה, לשתף אותו בעשייה, לא בחוויות, בעשייה שיש בה דברים טובים, דברים נחמדים, לצא איתו להליכה, לצא איתו לטיולים, לצא איתו מחוץ לבית, להגיד לו מילים שאנחנו נהנים בחברתו, טוב בחברתו, לא להגיד לו מילים כמו, אתה רואה, העולם הוא לא כזה גרוע, לא צריך להגיד מילים כאלה. כמה שיותר להכניס אותו לעשייה, לפעילות משותפת, כך בהדרגתיות הוא רוכש יותר ויותר אמון בעולם ובאנשים. כן אפשר, ברגעים שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר קרובים, אז לומר לו בגדול, אם רוד כמו שאמרנו, תמרות רעיון חשיבה או אמרות כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, שהוא אמנם רואה את העולם בצורה שלילית, אמנם הוא רואה כמה העולם הוא מקום רע וכדומה, יחד עם זאת אנחנו לא רואים את הדברים ככה, ואנחנו כן רוצים להעמיק את הקשר, להיות בקשר יותר ויותר, וזוהי נקודה שהיא מאוד מבחינתנו פוגעת בנו, וקשה לנו המקום הזה לתפקד יחד, ליצור משמעות משותפת, קרבה, פעילות משותפת וכדומה, ולכן, כן, מדי פעם, בזמן שאנחנו מרגישים די טוב, אפשר להשחיל את האמרה הזו. לא להאריך בזה יותר מדי, לא להסביר מאיפה זה מגיע, כמה זה מגיע, כמה זה רע וכדומה. אלא לומר את זה באופן כללי. ותמיד אפשר לומר, אמרה בסגנון של, נכון שאולי אני אופטימית מדי, אולי בעיניים שאנחנו לא, אבל בעיניים שלא אנחנו כן. אז לומר לו, אם רואות אולי אני אופטימית מדי וכדומה, אבל יש בני אדם שעושה להם שמחה ארוחה טובה, לי עושה שמחה יותר אופטימית. וזהו, להשאיר את זה ברמה האישית, לא ברמה הפילוסופית, האם העולם הוא מקום טוב, העולם הוא מקום רע, כמה הוא טוב, כמה הוא רע, לא להיכנס לדיונים כאלה, להפוך את זה ליותר מימד אישי. זה הצורך שלי, זה מה שחשוב. אם הייתי עכשיו רוצה ארוחה טובה, זה המובן, אז עכשיו אני רוצה גם כן אווירה טובה. אז בסדר, זה לא אמיתי בעיניך, זה סתם אשליות. אני מקבל, אבל זה מה שאני חי וזה מה שאני רוצה.
הבנתי. תודה רבה. אם אפשר עוד שאלה?
אפשר בשמחה, רק אנחנו נצא לפרסומות. בעזרת השם אחרי הפרסומות נוכל להמשיך את השאלה. בסדר?
תודה.
בבקשה.
תודה. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר. מוכן תמיד.
שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
שלום וברכה. רק רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, הייתה מאזינה שהייתה בשידור, ואמרנו לה שאחרי הפרסומות נתייחס לשאלה, אבל היות שיש לנו הרבה מאזינים, אז אמרנו לה שאנחנו נעלה את השאלה שלה בעזרת השם פעם אחרת, והיא הסכימה, אז לכן בבקשה. שלום, ערב טוב. שלום.
כן.
כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
יש לי בת בכיתה זין.
כן.
הבחורה בבית.
כן.
והמורה שלה התקשרה ואמרה לפי ההתנהגות שלה, יש לה מיני התפרצויות, עם חברה למשל, רבה איתה, אז היא מגיבה בחמת זעם, לא בפרופורציה המתאימה לגיל.
כן.
והיא אמרה לי שכדאי לתת לה כדורים.
מי אמרה את זה? המורה?
המורה.
כן, אני לא יודע אם היא אמרה כדאי לתת לה כדורים, היא כנראה אמרה כדאי לשלוח אותה לאבחון אם היא זקוקה לכדורים.
היא אמרה שהיא בטוח, אני בטוחה שהיא צריכה כדורים.
כן.
זאת אומרת, לפעמים אני מסתפקת, אבל עליה אני בטוחה שהיא צריכה.
בסדר, שהיא תיתן מרשם.
הייתי
טיפה ציני, מורה לא יכולה לתת מרשם.
מה שההתלבטות שלנו?
היא לא יכולה לתת, היא יכולה להמליץ. מכאן ואילך, זה תלוי בנו, אם נשלח לאבחון או נשלח לאבחון. מה השאלה אבל?
ההתלבטות שלנו היא, אם אני קצת יתאם, באמת צריך או לא?
אם צריך או לא, זה צריך אבחון אמיתי. צריך אבחון אמיתי, ואם צריך אבחון אמיתי, לדעת אם צריך או לא, ולא תמיד כדאי לפחד מזה, כי גם אם צריך, לפעמים זה לפרק זמן מסוים, וזה לא לכל הזמן, ואפשר גם כן לפעמים כל מיני תהליכי ייעוץ שמלווים לזה ועוזרים לאדם. צריך לזכור שאם האדם באמת יש לו בעיה, אם יש לו אפשרות לטפל בזה והוא לא מטפל בזה, זה הרבה יותר קשה לו. כי אדם שדוגמה, יש לו התפרצויות וקשיים ואימפולסיביות או כל מיני דברים שקשה לו להשתלט עליהם, אז יש לו באמת קשיים חברתיים לאחר מכן, וקשיים לימודיים, ואז זה פוגע בו תדמיתית, זה פוגע בו הרבה יותר.
אין לו קשיים לימודיים וחברתיים, יש לו...
אני לא מכיר את המקרה, אני רק אומר שלא תמיד כדאי לפסול את זה מהר מדי, מה גם שבהרבה מאוד מקרים זה לא לכל הזמן, זה לפרק זמן קצר. אבל אני חושב שטיפה הקדמתי את המאוחר. השאלה היא מה? האם לשלוח אותה לאבחון? מה השאלה?
נדעתי לו איזה פסיכיאטר מסוים, אמרה לי, ספרי לו, תדברי איתו, והוא בטוח יביא לה כדורים.
שלב ראשון, לדבר איתו, זה טוב, שלב שני, בטוח יביא כדורים, רק הוא יחליט. הוא יחליט, נראה. עכשיו, אחרי שהוא יחליט, נחליט יחד, טוב, לא טוב, רוצים, לא רוצים, אבל קודם כל בוא נשמע, בוא נראה מה ההבחנה, מה ההגדרה. הבסיס זה נוכל לדעת הלאה, מה עושים? אם והיה וישנה בעיה אמיתית, יש בעיה אמיתית, אם אין בעיה אמיתית, בין כך ובין כך אנחנו נדע ככה איך כדאי לתפקד בצורה הטובה. אני חושב שכדאי שלב ראשון להתיר את הספקות, לבדוק אם והיה וישנו חשש, יכול להיות שאמרו עשה זה בכוונה או לא בכוונה, אני לא יודע, אבל בשלב הראשון בוא נבדוק את זה, נהיה
לא,
בטוחים.
לא, היא לא נראית לי בכוונה.
לא בכוונה, בסדר.
היא לא ראה את כל המכלול, היא גם... השנה רק התחילה עכשיו,
אז בסדר, אני חושב...
אנחנו רואים גם את המכלול בבית.
אני מבין, אני חושב שכדאי, אם והיה ונראה לנו שזה רק בעיה של מכלול, אפשר להגיד למורה, בוא ניתן לה פרק זמן של עוד 3-4 שבועות, נראה עוד פעם. אם והיה והמורה מאוד לוחצת ורואה דברים שאנחנו לא רואים, אז אולי כן כדאי לשלוח לאבחון, ואז נראה, אם כן נחליט מה עושים, ואם לא, אז גם כן המורה, ידע שלא, גם אז נגיד למורה בצורה עדינה שעשינו כבקשתה, ובסוף ראינו שלא היה צורך. תודה רבה לכם המאזינים, ישי בופובסקי, אשרי גרייבר, היו ברוכים.